אני חוזר. כדי להסביר את משנתנו שאומרת שמשכין בשמיטה, והרי זו מלאכה, אז ניתנו בזה שתי תשובות. התשובה הראשונה היא התשובה של אביי, שאומר שמשנתנו מתירה להשקות בגלל שהיא סוברת כדת רבי ששמיטה בזמן הזה דרבנן. אבל באמת, לפי חכמים, רבנן, באמת, שסוברים ששמיטה אהלן אי דאורייתא, אז באמת היא אסור להשקות. זאת הדעה של אביי. מה? הכל ייבול. אסור להשקות. בסדר? זה מה שכזה. דעת תבונה. התבונות.
תבונות.
יש ספר דעת ותבונה של הבן איש חי.
שמסקנה
יחדית סותמת היגיון. מה היגיון? הכל ייבול. מי אמר שצריך להתקיים בכלל? התורה אמרה שתעזוב את
עצמך חי בהם
ולא שימות בהם. בסדר, אתה תמות, העץ ימות. אין מצווה בתורה שעץ יחיה. אז העץ ימות.
דובר פה על כל העצים.
ואם יש לי שדה שעומדת להתייבש בשבת, בשבת, אם אני לא אשקה זה ימות. אבל הגיע מצב כזה שזה כבר כמה ימים לא ישקו.
האדם שלא ישקע הוא פושע.
לא, הייתי בכלא.
אין דבר כזה, בחקלאות יום אחד לא...
אבל זה כבר חודש.
לא משנה, היום הזה זה כבר לא יקריא.
בקיצור, אנחנו לא מכניסים שיקולים של היגיון לתוך הלכה.
זה לא עניין של שיקול של היגיון, זה לא פיקוח
נפש. זה אבסורד, ואנחנו אומרים...
זה לא אבסורד. לפי חכמים, לדעת הבעיה, באמת, יהיה אסור להשקות בשמיטה.
כל השמיטה לא
תשקע, מה יש? הרי התורה אמרה, סדרך לא תזרע, כרמך לא תזמור, וצפיח קצירך לא תקצור, ותנבא זרעך.
אז לא יהיה לך יבול באותו שלב, לא ימות. יש גשמים, יש טל, יש טל, יש.
טוב, שלום. על כל פנים, מה תורה? כן, זו דעתו של אביי. אבל משנתנו סוברת כדעת רבי. שש מיטה בזמן הזה בידי רבנן, לכן נותר להשקות. רבא אמר, אפילו תימא רבנן. רבא חולק על זה. רבא אומר שאפילו אם נאמר שש מיטה בזמן הזה מן התורה כדעת חכמים, בכל זאת היא מותר להשקות. למה? בגלל שהשקיה איננה אסורה מן התורה. כלומר, אבא יבין שכל המלאכות אסורות מן התורה, ולכן כשיש מיטה מן התורה, כל מלאכה אסורה. ואילו רבא אומר, לא, התורה לא אסרה את כל המלאכות, רק ארבע מלאכות בלבד נאסרו מן התורה, וכל התולדות מותרות מן התורה, כולל השקיה. לכן חכמים יכולים לעכב בהשקיה בתשלחין במועד גם עם שמיטה דאורייתא. זאת דעתו של רבא. מה שמה, רבא אמר, אפילו תימא רבנן, אפילו אם תגיד לפי דעת חכמים, עבור את עשה רחמנה, התורה, אתה בכלל לא במקום שאו.
לא?
לא.
אני
מסתכל פה בראשי למעלה. אנחנו בדף ב' עמוד ב' למטה. רב, מה?
זה אומר
שהדורית הזה
רק
נאסר רק ארבע... רק ארבע מלאכות, רק ארבע אבות מלאכה נאסרו, כל השאר מותר. יש אומרים חמש. נכון. מכיוון שזה רבנן, חכמים, כיוון שהם אסרו, הם גם יכולים להתיר. נו. לכן זה משהו רבה, מה? מה אתה רוצה?
אני אומר שהכספים זה נכתב בתוך
הדברים שמיטת כספים זה לא מלאכת קרקע, זה שמיטה אחרת. יש שתי שמיטות, יש שמיטת כספים, יש שמיטת קרקעות. אנחנו לא נמצא כאן בתוך שמיטת קרקעות. אז לכן הוא אומר, אפילו תימא רבנה, אבות עשרה חמנה, תולדות לא עשרה חמנה. כלומר התורה עשרה רק את האבות, לא את התולדות. איך יודעים? מהם האבות בעצם? מהם ארבע המלאכות?
זריעה, קצירה, חריש, יש כמובן לא תזרע, תמצור, כמובן לא תזרע.
האמת היא שהביטוי כאן של הרבה הוא לא מדויק. זה שלומר, זה רבה, אבל כאן הרבה משתמש בביטוי לא מדויק. הוא אומר, אבות עשה רחמנה, תולדות לא עשה רחמנה. אבל זה לא מדויק.
התורה, כוונת הרבה היא לומר שהתורה עשרה רק שתי אבות מלבד ושתי תולדות מלבד,
וכל שאר האבות והתולדות מותרים, מותר לתפור בשמיטה למרות שזה אב מלאכה, נכון? ויש גם כל מיני תולדות, ויש שתי תולדות שהתורה עשרה, סדך לא תזרע, כן, זריעה התורה, וחרמך לא תזמור, זמירה ותולדה. תולדה של מה אגב? לא, בשביל מה זה מולים?
שיגזל יותר,
שיגזל יותר. יוקד זה תולדה של זריעה, זמירה היא תולדה של זריעה.
מה זה הזמירה?
הזמירה זה לחצות את קצות הענקים כדי שהעץ יגדל יותר, כדי לא יתקדש מסיעה. את ספיח כצירך לא יקצור, כתפירה אסורה, ואת ענווה לזיריך לא תבצור.
בצירה זה כמו...
בצירה זה כמו קצירה, קוצרים את החיטה, בוצרים בגפן.
אז זה ממש, זה לא, לא כמו זמירה.
אתה אומר שזה ממש אב. אפשר לומר? לא ברור. על כל פנים...
מה זה ענווה נזיריך? ענבים שאוכלים או ענבים שהקטנות, ענבים הקטנים שמוציאים כדי שענבים...
לא, זה כל הענבים נקראים ענווה נזיריך. למה הם נקראים נזיריך? כי לא אוכלים אותם בשמיטה. אז כאילו, אנחנו מנוזרים מהם. שנת שבתות ירעה. אם כן, התורה אסרה שתי אבות ושתי תולדות. עכשיו, בהלכות שבת לעומת זה, כשהתורה אוסרת את האבות, היא לא כותלת את כל הזאת. למה? כי זה מובן מאליו שאב כולל את כל תולדותיו. למשל, לזריעה יכול להיות 50 תולדות. מדוע התורה פרטה כאן את התולדות האלה? להגיד לך שרק תולדות אלה נאסרו ולא כל שאר התולדות. מובן? בעצם הפירוט של התורה מצמצם. עד כדי כך שהרב קוק רצה להקל עוד יותר מזה. רצה להגיד, אז כיוון שהתורה מכוונת אותנו למעט באיסורים בשמיטה, מכאן שמן התורה נאסרה רק הזמירה הנהוגה בימי משה, שהיא הזמירה הערבית, אבל לא הזמירה של החלוצים. מה ההבדל? שהערבים חותכים את הענף באמצעו והחלוצים חותכים אותו בשורשו, אז זה לא נקרא זמירה של התורה. זה אופן אחר, יש רווח חקלאי אחר, לא יודע, מסיבות חקלאיות של מדע החקלאות החליטו בקיבוצים לחתור את כל הענף כולו, והערבים חותרים רק מאמצע הענף. אז הרב אומר, מן הסתם זאת הזמירה העתיקה יותר, זו של הערבים, ורק זו נאסרה על ידי התורה.
ברוח
התורה? מה?
הוא הלך ברוח התורה.
לא, כן, זה במובן הזה רוח התורה מגדיר, כלומר התורה נתנה לנו כיוון, כן, כיוון להבין את כוונתה. כלומר, איפה יש לפעמים שהתורה מתכוונת להרבות איסורים, אז אנחנו נלך לחומרה. יש מקומות שהתורה התכוונה מראש למעט באיסורים, אז אנחנו נלך לפי אותה מגמה.
היא מייצה כאן פעמיים במיעוט החמיות, שלא רק מייצה שהיא שמה את האבות האלה
ולא אחרים, כן. ולא רק התולדות האלה ולא אחרים,
אלא היא ינתה את האבות
ותולדותיהם
אלה ולא אחרים. זאת אומרת, לא
זריעה,
זאת
אומרת, עוד מה זמירה, את כל יתר התולדות
של
זריעה, אלא זריעה
ודווקא
זריעה. דווקא תולדה זו, זו.
ולא תולדה.
זו, כן, רואים שהתורה צמצמה מאוד. לכן אומר, אנחנו נגיד רק
הזמירה
שהתורה אמרה.
לכן הרב קוק, כן, הוא הלך לכיוון.
נכון, נכון.
לו זה היה מחמיר, זה היה אומר לא לפי משה, אבל לפי השיטה של היום הזה.
לעומת זה, יש בעיה אחרת. יש, אמרתי לכם שיש אומרים שחמישה מלאכות נאסרו.
חריש,
חריש, רגע, נטיעה. האם מותר לנטוע עצים? לזרוע מדור הייתה אסור, אסור לזרוק זרעים לתוך הפה. לקחת עץ לנטוע, מותר? רגע, אתה אומר כי נטיעה זה בכלל זריעה, אבל זה כל אדם יודע. האם הנטייה היא תולדה של זריעה ואז אנחנו נטיר אותה כיוון שהיא לא הזמירה?
זה ממש זריעה,
אתה אומר שזה האב עצמו, נכון? אז יש בזה שלוש דעות בין האחרונים. יש דעה שאומר שנטייה לא נעשה מן התורה בכלל. יש אומרים, מה?
זה לא מסתכל.
למה? בגולה מכילו בזה. כן? בגולן, במושב קשת, ברמת מגשימים.
נטעו?
לא יודע בשמיטה הזאת, בשמיטות קודמות נטעו, נטעו בגולן. במיוחד שהייתה כוונה כדי שלא יתפסו שטחים על ידי הערבים. קיצור, יקלו בזה, למרות שהרב קוק מחמיר בזה. הרב קוק דווקא הוא מהאוסרים, הוא אוסר את הנטייה בשמיטה מדאורייתא. הוא שואל שזה איסור דאורייתא, שזה ממש הזריעה. יש כאלה שאמרו שבכלל זה לא נאסר. מה? שהנטייה זה סוג של זריעה, זה לא תולדה או עוד משהו אחר, זה הזריעה עצמה. אלא שבחיטה קוראים לזה זריעה, ובעצים קוראים לזה נטייה. הדעה השלישית אומרת שיש שני סוגי נטייה בעצים. יש לקחת ייחור של עץ שכבר גדל ולנטוע אותו, זה באמת ימותר מן התורה. אבל לקחת גרעין של עץ, איך עושים את הייחור? לוקחים גרעין, מרטיבים אותו עד שהוא נהיה ייחור, זה יהיה זריעה. כי השייך גם זריעה בעצים כשמתחילים מן הגרעין.
מתקלים בהגדרות הקטנטנים, מה השמיטה באה להגיד? אנחנו צריכים לראות את זה בגדול עכשיו, לא להיכנס לפי הניתוח
הזה. אז אתה שואל ככה, אם זה ככה, אם התורה צמצמה כל כך, אז מה המשמעות של שבת הארץ?
נכון,
התורה אסרה את העיקר, ומלא גם כל השעה הוא חזר משמעות. אדם לא ישקיע. אבל מכיוון שמדובר על שנה שלמה, אז התורה רצתה למנוע חסרון כיס, לכן היא תירה. כי הרי החיטה והגפן זה עיקר המאכל. לא, אי אפשר.
מי אמר שזה אחיד לכל הארץ?
לא מצאנו בתורה חילוק.
ששת שנים.
לא, כתוב.
ששת שנים תזמור.
לא, כתבו, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ורישתם אותה ושבת הארץ. כלומר, זה סמוך לכי תבואו אל הארץ. כלומר, שבע שנים אחרי הזמן של חלוקה, של כיבוש וחלוקות, סמוך שבע שנים אחרי חלוקה, ירושה וחלוקה, צריך להתחיל לספור שבע שנים. כן? הכיבוש ארך 7 שנים, חלוקה 7 שנים, עוד 7 שנים, 21 שנה. כלומר, השנה ה-21 לכניסתם לארץ ישראל, שהיא הייתה השנה ה-61 למתן תורה, היא הייתה השמיטה הראשונה בהיסטוריה. עכשיו, יש ממבקרי המקרא שרצו להסביר ככה, באופן הפוך, את פרשת עבד עברי. 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. נכון? 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. יש כאלה שרצו להגיד, מה זה בשביעית? בשנה השביעית, כמו בשנת השמיטה. שהעבדים העברים משתחררים בשמיטה
נקודה. או יובל.
כן, מן יובל כזה, כן. אבל לא כך מסורת תורה שבעל פה על כל פנים. מבקרי המקרא. יש
לי... לא, אבל לפניהם...
אף אחד לא החזיק בזה, אבל זה פשוט, כדי לה...
דוקים לא?
לא. כדי לעשות דוקטורט, אנשים מוכנים לעשות כל דבר. אפיקורסים מהאוניברסיטה. הלאה. אז נכנס מה שאומר כאן, תולדות לא עשה רחמנה, באמת אנחנו פוסקים להלכה כדעת רבה, שהמלאכות היחידות שנאסרו מן התורה זה אלה. יש עוד מלאכה אחת שיש אומרים שהיא אסורה בשמיטה מן התורה, מה שאתה הזכרת, חרישה. מה? בחריש ובקציר תשבות. השאלה היא על מה זה נאמר.
בחריש ובקציר תשבות. זה בשבת?
קודם כל, מחלוקת תנאים. יש טענה שאומרת שזה נאמר רק בשבת. שהפסוק הזה מדבר על שבת בכלל. בחריש ובקציר תשבות, בחריש טענה בשבת. יש גם דעתו של רבי ישמעאל שאומר שזה נאמר על שנת השמיטה, לא ברור על מה הוא אומר את זה. הוא אומר את זה רק על תוספת שביעית או על השביעית עצמה? תוספת שביעית זה כמו שיש תוספת שבת, מכניסים את השבת קצת לפני השבת, אז גם שמיטה מכניסים קצת לפני השמיטה. כן, אז באותה תקופה של ערב, של ערב שמיטה אסור לחרוש. האם גם בתוך השמיטה עצמה התורה אסרה לחרוש? למשל להכשיר את הקרקע למוצאי שמיטה, היא אסור או לא? אני רוצה בעוד כמה ימים, זה ראש השנה, אני רוצה כבר להכין את הקרקע. אבל השאלה אם התורה עשרה את זה, את החרישה.
חרישה, כן.
לסקל אבנים זה בכלל
חרישה? לסקל אבנים, זה חשוב, כן. שאומרים שכן.
מה
על כל פנים, לפי המשנה זה אסור, אסור לסכל אבנים עכשיו במשנה. אלא אם כן, אלא אם כן זה ניכר, אלא אם כן זה ניכר שזה לא לצורכי עבודה חקלאית, ואז יש כל מיני הדרכות במשנה איך לעשות את זה.
אבל כשאנשים לחוצים, בדיוק השבוע ראיתי
מישהו
שמסכל את
האבנים השדה, כן, כן, זה אסור.
זה שאומר,
כן, אסור, אסור. אלא אם כן הוא עושה את זה מפני פיקוח נפש. למשל, בגינה שלנו היו כל מיני קוצים, אף אחד, בשמיטה כולם נותנים לקוצים לגדול, וזה פקח של העירייה שהלך לכולם שחייבים, אם לא רוצים קנס, לסלק את הקוצים, כי יש סכנה של דלקה. הסכנה של דלקה, משהו אחר, עושים את זה מבני הדלקה. אז באמת סיפקו את הקוצים, אחר כך מישהו, כן, על גבלים זו ידעתו של רבה וככה הלך תולדות לעשר החמנה. עכשיו מביאים הוכחות לדבר הזה. דכתיב, ובשנה השביעית שבת שבתו יהיה לארץ, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. כן, אבי גומר הכוונה צריך לזמור את הפסוק. כן, המקדה זמירה בכלל זריעה, ובצירה בכלל קצירה. למה היא בכלל כבתינו רחמנה? אז למה התורה כתבה אותה? לממרה, כדי לומר לך, דהנה תולדות מחייב, שעל התולדות האלה מתחייב, האחרנה איתה לא מחייב, אבל על האחרות אינו מתחייב. אור תודעתו של רבה. עכשיו, זמירה זה תולדה של זריעה, לכן לא היה צריך לכתוב למה התורה כתבה, לומר לך שרק תולדה זו ולא תולדה אחרת. אור? טוב, ולא, אומרת מה, אז תחשבו שאביי לא חשב על זה. אביי חשב על זה גם, על ההסבר של רבה, רק שאביי יש לו מקור בברייתא, מקור תנאי שמכריח אותו לחשוב שגם התולדות הם בכלל האיסור מן התורה. למה? הנה מפעים ראייה. והתניא, הרי שנינו, זה ברייתא, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, אין לי אלא זירוע וזימור, שזה כתוב מפורש התורה שאסור. מניין לניקוש ועידור ולכיסוח? תלמוד לומר, שדך לא, כרמך לא, לא כל מלאכה שבשדך ולא כל מלאכה שבכרמך. זאת אומרת, כאן כולל התולדות, הברייתא אומר במפורש שהתולדות בכלל האיסור, שנאמר שדך לא, כרמך לא. מה זה שדך לא? אתה בכלל לא מכיר את השדה, אתה בכלל לא מכיר את הקרב, אז כן, כל המלאכות אסור. זה כתוב מפורש בתורה. אחר כך ממשיכה הברייתא, מניין שאין מקרסמין ואין מזרדין ואין מפסגין באילן? תלמוד לומר, שדך לא, כרמך לא, לא כל מלאכה שבשדך ולא כל מלאכה שבכרמך. מניין של מזבלין ואין מפרקין ואין מאבקין ואין מעשנין באילן? תלמוד לומר, שדך לא, כרמך לא, כל מלאכה שבשדך לא וכל מלאכה שבכרמך לא. יכול לא יקשקש תחת הזיתים ולא יעדור תחת הגפנים ולא ימלא מקיים מים ולא יעשה עוגיות לגפנים? תלמוד לומר, שדך לא תזרע. זריעה בכלל הייתה, ולמה יצאה? לקיש אליה, לומר לך, מה זריעה מיוחדת עבודה שבשדה ושבכרם? אף כל שהיא עבודה שבשדה ושבכרם, נקודה. זאת אומרת, יש מלאכות שאנחנו כן נתיר אותן בשדה, כשל מלאכות שאינן משותפות לשדה ולכרם. למשל, לעדור תחת הגפנים, הרי לא עודרים תחת החיטים, אז היא מותר. זאת אומרת שהברייתא במפורש מרבה יותר מאשר האבות הכתובים וקצת מתירה, אבל לא את הכל, שלא כדעת רבה. רק לזיתים עושים את זה,
זה לא מתאים
לגפנים, ליעדור תחת הגפנים, שזה רק לגפן ולא תחת הזה. לקשקש, רש"י אומר, היינו העידור, אלא שהעידור בגפנים וקשקוש בזיתים. זה נקרא אחרת. בעברית יש איזה ספר אחרת. תלמוד לומר, לכן עד כאן עברה איתה שאומרת, אף כל שהיא עבודה שבשדה ושבקר. שלום רבה. אז היה
צריך...
כדי להגיד, כל עבודה שבשדך, כל עבודה שבקרמך. אז הייתי אומר סדחה כן תרמיך לא, כי אם אומר שהלא הולך על שניהם, לא, כי ודאי שאפשר להפריד. הרי כל הלימוד הוא מהסמיכות שבין המילה לא לבין המילה שדה או במילה קרן. ברגע שאין סמיכות כזאת, אז אני לא מחויב. כן, אז הייתי אומר רק תרמיך לא, אבל סדחה כן. על כל פנים, אתם רואים פה ברייתא מפורשת, זאת אומרת שזה אסור. עונה הגמרא, מי דרבנן, בכל זאת תדע לך שהמילה חותם דרבנן, וקרא הפסוק שהבאת, אסמכת בעלמא. זה רק אסמכת, זה לא דרשה, סדחה לא תרמיך לא. כלומר, כל מה שהברייתא אמרה, היא לא התכוונה לומר שזה באמת אסור מן התורה, אלא זה רק אסמכת, זה תזכורת. באמת הדין הוא אסור רק מדרבנן, חכמים הסמיכו אותו על הפסוק. הסמיכו אותו על הפסוק. שלום וברכה. יש הרבה דברים שזה ככה, קרא אסמכת בעלמא. כן? יש מקומות שמורים פה, אה? מה? מה לבנת? אהלן. הייתה בכלל שבת להשם, כן? כתוב ושבת הארץ שבת להשם. התורה אמרה באופן כללי לא לעבוד את האדמה, אז למה צריך אחר כך לפרט גם זריעה? שום מלך את האדמה לא תעשה, כן? שדך לא תזרע. בכלל הייתה, למה יצתה? להקיש אליה, ללמוד ממנה, לעשות היקש איזה סוג מלאכות אנחנו נאסור ואיזה מלאכות אנחנו נתיר. לא, למה, כן, למה נאמרה במפורש? זה כמו שכתוב בתורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. הרי כתוב לא תעשה כל מלאכה, אז אם כן, הבערה בכלל הייתה. ולמה יצתה? ככה שואלת הגמרא, למה הוציאו אותה להגיד אותה במפורש? אז לומדים מזה כמה הלכות. יש מחלוקת בין רבי נתן לבין רבי מאיר, מה לומדים מזה? מה מייחדת אותה? מה מייחד אותה? שהיא עבודה שבשדה ושבקרן? אף כל שהיא עבודה שבשדה ושבקרן, ולא אותם הדברים ששייכים רק לאחד מהם. לכן אומרת הגמרא, איזה השנה שעברה בראש השנה אתה עצמת? נחתה עכשיו בצום?
לא.
טוב, מדרבנן הוא קרא אסמכתא בעלמא. לכן רבא פותר את כל הברייתא הזאת מתוך באמירה שהברייתא הזאת איננה מן התורה אלא מדרבנן. סיכום שמשל שאלו פעם את הרב עובדיה יוסף, האם הרב יוסף מסביר מדוע מותר לענות לקדושה באמצע קריאת שמע שנאמר ודיברת בם. טוב, זה אסמכתא בעלמא, ברור שזה לא דין תורה. לא, ודיברת הבא, מזמן קריאת שמע, לא יכול לדבר.
מה, מאיפה, מה מזכיר במילה הבא?
לא, ודיברת בהם, מזמן, כשאתה אומר את הדברים האלה, אז תדבר בכל זאת. מה תדבר? טוב, אז זה ברור שזה אסמכתא בעלמא. זה מין תזכורת כזה, כן? סימן לדבר, אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר. זה כמו שמשל הגמרא אומרת, רמז לנטילת ידיים מן התורה. הרי נטילת ידיים זה מדרבנן. נכון. לא, לא. הגמרא אומרת, אהבה אשר ירוק הזב וידיו לא שטף במים. מה זה ידיו לא שטף במים? אני מכוונה שהוא לא טבל. כן? אז למה התורה הוציאה את זה בלשון ידיו לא שטף במים? לרמוז לנו שיש יותר טומאה בידיים מאשר בשאר הגוף, וזה מה ששימש יסוד לשלמה המלך שתיקן את נטילת ידיים.
זה שלמה?
שכן, שלמה, כן, אתה אומר לגמר. הגמר אומר ששלמה הוא זה שתיקן נטילת ידיים. מה?
חלק משם
לא, זה חלק משבע מצוות דרבנן. זה מצוות דרבנן. ועוד, טוב, אולי למה את לא שואלת מה עם התרי"ג מצוות? מסתפקת בשבע מצוות. שאני אראה את התרי"ג.
כן.
כשהברייתא מתכוונת לומר שבאמת זה רק איסור דרבנן, שהברייתא לא התכוונה ברצינות לומר שהפסוק אסר את זה. בסדר? עכשיו שואלת הגמרא, וקשקוש בשביעית משארי, הרי לפי הברייתא, עכשיו אם כבר, אז אנחנו מטפלים בכמה פרטים של הברייתא שנראים בעייתיים. אחד הפרטים הבעייתיים זה מה שהברייתא אמרה על הקשקוש, שהקשקוש מותר בשמיטה. מותר לה.
מה הקשקוש בזה?
לקשקוש.
כן, לעזור.
זה
בחקלאות.
לא, אני מבין. איך כותבים? זה בקף?
בקוף.
בקוף? כמו קשקוש זה?
כן.
כמו ברבור? כמו כלב? זאת אותה מילה?
כמו השמועות שיש הסכם שלום עם עיראק.
אתה עושה את אותה פעולה. אתה עושה ככה.
כן, האמת היא שיש גורסים את זה בכף גם. על כל פנים, שואת הגמרא, לפי הברייתא זה מותר קשקוש, וקשקוש בשביעית משארי, האם באמת זה מותר? והכתיב הרי כתוב, מביא פסוק שממנו משמע שהקשקוש אסור. והשביעית תשמתנה ונטשתה. והברייתא אומרת, תשמתנה מלקשקש ונטשתה מלסקל. אם כן, יש לנו פסוק מפורש שעושה קשקוש. אמר רב עוקבה בר חמה, תרי קשקוש אהב. יש שני סוגי קשקוש, יש קשקוש המותר ויש קשקוש האסור. מה ההבדל? חד עבורויה אילנה וחד סתומה פילה. אחד זה להברות את האילן, זאת אומרת לתת לו לגדול יותר טוב, ואחד שזה לסתום את החורים שבאילן. כן, יש באילן יש סדקים. אם אנחנו לא נמלא אותם אפר, האילן הזה ילך לאיבוד. אומרת הגמרא, עבורויה אילן אסור, סתומה פילה שרי. זה גם נקרא קשקוש.
זה לא אפר בדיוק, זה סיד.
אפשר גם אפר כנראה, אם אין סיד. לא משנה, משהו ש...
משהו שסותם מהחרקים, להיכנס
פנימה. למשל. מה בעיה?
פעולה הפוכה מהראשונה.
נכון, ושני נקראים קשקוש. ולכן כשהברייתא אסרה את הקשקוש האחד, זה הקשקוש שבא לגרום לאילן לגדול, והקשקוש המותר בברייתא זה הקשקוש השני. ומזה אנחנו לומדים כללים גדולים בכל הלכות שמיטה.
יש עוד קשקושים אחרים
קשקוש, כן, קשקוש אחד גדול. למשל יש לגבי אילנות פרי, אז מזה אנחנו, הרבנות מתירה, בעצם כל הפוסקים מתירים לעשות מלאכות שמצילות את האילנות. כן? יש לי אילן שילך לאיבוד, מותר לטפל בזה, ואפילו אין איסור מדרבנן בזה. אז לכן גם השקיה היא מותרת בגלל כל ההקשר. השאלה, האם מותר גם לעבוד לא על מנת להציל את האילן, אלא להציל את הפירות? אני אשים, למשל, אם אני לא אשים רשת על האילן, הפירות יאכלו על ידי הציפורים, אבל האילן יישאר שלם, שנה הבאה הוא ייתן פירות. האם מותר על מנת להציל את הפירות גם לשים רשת על הפירות או לא? זו מחלוקת בין הרב קוק שאוסר לבין החזון איש שמתאים.
איזה פירות? פירות שחנתו בשנה
הקודמת? לא משנה, כל פירות, אפילו שגדלו בשמיטה.
למה לשים רשת?
זאת הטענה של הרב קוק. הרב קוק אומר, התורה התירה לך להציל את רכושך, אבל מכיוון שהפירות הם לא שלך, התורה לא התירה לך להציל אותם.
למה אתה לא דואג לשאר נהיה
עמך? התורה לא התירה. זאת הסברה של החזון איש. החזון איש אומר, מכיוון שזה הותר באכילה, אז גם אם זה לא שלך, מותר לדאוג לזה. על כל פנים, הסברה...
אתה חייב לדאוג לזה יותר מאשר לדאוג לזה.
על כל פנים, הרב קוק נשמע יותר. הסברה של הרב קוק יותר הגיונית. גם הגמרא אמרה, עברו יהיה אילנה אסור. יש ביטוי אחר בירושלמי, עוקמה אילנה, כן, להעמיד את האילן. אבל לא נאמר מעולם להעמיד את הפירות. ולכן הסברה של הרב קוק מגבלת על הדעת. אף על פי כן אנחנו היום נקילים כדעת החזון איש. מדוע? כיוון שאנחנו סוברים ששמיטה דרבנן, אז אפשר להקל כדברי החזון איש.
אז אם
נתחרתי לחלוטין למרכב
האילן, בכלל לא קשור לשמיטה. עכשיו אני פועלת כעובדת ציבור.
את לא עובדת ציבור? לא, זה הבית דין יעשה. רגע, זה הבית דין יעשה. זה כל העיקרון של אוצר בית דין. אם רוצים בכל זאת לאסוף את הפירות עבור הציבור כולו, אז אסור לבעל השדה לעשות את זה, אבל בית דין שולח שליחים לעשות את זה. אז אם הוא משלם לבעל הבית, אז זה כבר יהיה מותר, אבל אז הוא לא ישלם לו לפי כמות הפירות, אלא כפועל. זאת אומרת, ישלם לו משכורת קבועה, לא כפונקציה של כמות הפירות שהוא אוסף. חוץ מכמה אנשים צדיקים שבאמת עובדים יותר קשה בגלל שהם שליחי אוצר בדין. כן, ואז יוצא שזה יותר זה.
יהיה מותר לעשות עבודות להציל את האדם, ריפוי ועיסוק?
ריפוי בעיסוק. למשוגעים, למשל.
צריך לעבוד
בעיסוק. אפשר נגרות, אפשר. עכשיו פגשתי במילואים יהודי שאמר לי שעכשיו הוא מגדל כבשים. שאלתי אותו למה, הוא אומר בגלל השמיטה. עד עכשיו היה מגדל עצים, עכשיו שמיטה, מגדל כבשים. ואז... לא, ואז יש לו בעיה עם המעשר בהמה, בראש חודש אלול. ואז מה שעושים, עושים כמו מחירת חמץ. מוכרים את הבהמות לערבי, ואז בזמן חיוב מעשרות, ואז קונים בחזרה, ואז זה פטור ממעשר בהמה. אז יש לו כל מיני בעיות, כי היום מה לעשות עם המעשר? לתת את זה לכהן? כן, אבל הבעיה ש... לא יודע, יש כל מיני בעיות. בקיצור, זה לא שעושים. בקיצור, רב אחד בעיירה הקרובה אל המושב שלו ביקש ממנו 300 שקל כדי לעשות את זה.
יש כבר כמה סיפורים על יהודים ששומרים שמיטה כהלכתה ומודדים ומוצאים פי שלוש.
ויש גם כמה סיפורים על כאלה ששומרים שמיטה כהלכתה וזה לא יוצא טוב, הם מלאי חובות. אני ראיתי מודעות שלמות מהשערים שעכשיו צריך לעשות כנס גדול בגלל שנכנסו לחובות והמעקלים באים. כן, יש גם זה. הרב זיני פעם פה קרא שתי איגרות צמודות זו לזו של החזון איש. איגרת אחת שבה החזון איש כותב שהתורה הבטיחה אבל יהיה בסדר. הרב זיני קרא פה ממש, באמת הן מודפסות אחת ליד השנייה. האחת, החזון איש שמה כותב שלא צריך לדאוג בכלל, התורה הבטיחה שיהיה בסדר, ציוויתי את ברכתי וכו'. איגרת מיד אחרי זה, מצבם של שומרי השמיטה בחירה וצריך לעזור להם ולהטרים בחוץ לארץ וכו'. שתי איגרות, ממש אחת ליד השנייה.
אבל יש איזושהי תחושה שכל הנושא של השמיטה איגרת זה לפחות מהכוונה הראשונית שלו.
בוודאי.
זה
לשמור על הקיים, זה לשמור על הסיבדים, זה לשמור על הים. יש כאלה שכתבו על זה מאמרים, יש יהודי חתם בנקודה כתב מאמר, הוא מציע לעשות, להפוך את השמיטה לזמן לימוד ברצינות, ואז הוא הציע כל מיני הצעות מעשיות כיצד לגרום לחקלאי שלא לעבוד, ואז שגם אוספי היבול לא יהיו החקלאים עצמם אלא יהיו באמת פועלים אחרים, וזה יהיה עשו קרן השתלמות, אני יודע כל מיני דברים כאלה.
אני יודע חכמים, פעם שבע שנים, יוצאו לשנת שבתון לשדות. החקלאים, פעם שבע שנים, יוצאו לשנת שבתון לישיבות.
וממי הם ילמדו? ממי הם ילמדו?
לא, צריך להשאיר תורנות.
מה קרה לפני
אלף שנים? אתה
מגבל, לא. לא היה את היתר של מכירה לגויים
בלבים. לא היו חקלאים יהודים. היו קצת, בימי מרן התחילו השאלות האלה להתעורר, היו יהודים שהיו להם אדמות בחצוויה של בלבנון, מכאן שהוא החשיב את זה כארץ ישראל אגב, כן? היו כמה שהיו להם אדמות בפקיעין, שאלו אותו. אז באמת הסברה המקובלת הייתה באמת לשבות, אבל כיוון שהחקלאים היו מעטים, אז באמת היו עוזרים להם והיה קשה להם, אז הסתדרו. היו עושים עוד מלאכה, כי המגזר החקלאי לא היה חלק כל כך עיקרי של המדינה. רוב החקלאים היו ערבים, כן, אז גם הצרכנים יכלו לקנות מן הערבים.
זה מתבטא בשולחן
ערוך? כן, יש הלכות שמיטה בשולחן ערוך. התוספות כותבים,
אבל
התוספות כותבים שהיום אין מצווה לגור בארץ ישראל בגלל שאנחנו לא בקיאים בהלכות תרומות ומעשרות ושמיטה ואנחנו ניכשל. יש בתוספות מובא.
כן,
זה לא תוספות אמיתי, אבל זה מובא. וכתבו האחרונים שמאז שמרן הבית יוסף והמבית וכל הדור ההוא שהיו בצפת ביררו את ההלכות האלה ולא השאירו בזה ספק, אז כבר דעת התוספות התפלקה. ובאמת, מאז המבית, כלומר, המבית והבית יוסף הם היסודות של הפסיקה בנושא. יש עוד כמה דברים, יש קצת מסורות, הרמב״ם מביא את המסורת של מתי השמיטה, על פי הספרה על פי המסורת בארץ ישראל. ובאמת, בשמיטות הראשונות של היישוב החדש, כלומר מה שנקרא היישוב הישן, אז היו כמה בעיות. בשנה הראשונה, בשמיטה הראשונה, במקווה ישראל ובראש פינה, שמטו לגמרי. אחר כך התחילו בעיות, והראשונים שהורו למכור זה היה הישא ברכה, הרב שלום, הרב אלישר, שהיה ראשון לציון אז בירושלים, והוא זה שמכר את האדמות. ישום אשכנזי לא רצה לנקוט עמדה, לא רצו להגיד שזה אסור, להגיד שזה מותר, אז הספרדים לקחו את זה על עצמם. זה היה רעיון חדש, למכור את האדמות. אף אחד לא עשה את זה לפני זה. אחר כך היה רעיון אחר, ואז גם הרבי יצחק אלחנן מקובנו בפולין גם כן הוא הצטרף למתירים. כלומר, המקור של היתר זה הישא ברכה ורבי יצחק אלחנן. אחר כך היו עוד אחרים. אחר כך האשכנזים כבר נכנסו גם כן לעסק הזה. הנתיב מוולוז'ין התנגד בכל תוקף. אבל הוא הציע עצה אחרת שאף אחד לא עשה אותה עד היום. להפקיר את האדמות. אם זה הפקר, אז מותר לקחת משהו, לעבוד. מי אמר שאסור לעבוד בהפקר? לא, אז יהיה גם מותר לחקלאי לעבוד. אני הפקרתי, זה לא שלי. רק מה? בא לי לחרוש, בא לי... מותר. אבל זו מחלוקת, האם זה נכון מה שאומר הנביא.
למה? זה לא שלך, הפקרת?
לא כתוב בשום מקום, באופן ברור, שהפקר מותר בעבודה בשמיטה. של גוי מותר. האם מותר לי לעבוד באדמה של גוי? אבל אם זה לא של גוי ולא של יהודי, האם מותר או אסור?
רגע, ואם מפקירים את כל מי שבא ותובע בעלות, ויושב על זה והוא
נוהג? הוא לא יכול לקחת בעלות, כי זה לשמיטה.
אבל גוי, לא אכפת לו משמיטה שלנו.
נכון, זאת אחת הבעיות. אז באמת, כשמפקירים לא חייבים להגיד לגוי, אפשר להגיד רק ליהודים.
בתוך ישראל.
אבל יש לנו מרץ, מה אתה רוצה?
נכון, זאת בעיה. באמת, אחד הטיעונים של הרבנות הראשית בשמיטה הקודמת, פרסמו את זה, מדוע, הרי אחת הקושיות זה, מדוע בימי חז"ל לא עשו את זה? הרי בימי חז"ל התירו לעבוד את האדמה בשמיטה כדי לשלם את המיסים לרומאים. זרעו, חרשו. אז למה, אבל זה למה לא עשו את היתר המחירה? היה, במקום לעבור על איסור התורה, שימכרו את האדמות.
למי? לרומאים?
אז הוא, אז הרבנות הראשית אמרה שבאותו זמן היה מאבק על האדמה בארץ ישראל. אז אם הם היו מוכרים, לא היו מחזירים. מה?
ומתי הצעת החיבוש הזה שמוכרים את
אני לא יודע אם זה הרב קוק שחידש את זה, אני חושב שזה כבר האשכנזים בירושלים בתחילת המאה. יש בעיה, רב שמואל סלנץ כנראה הסכים להיתר ולא כתב את זה. גם מעריל דיסקין, הם כנראה הסכים. רב שמואל סלנץ אמר שהוא בכלל לא רוצה להיכנס לדיון, שישאלו את הרב קוק. ומעריל דיסקין כנראה הסכים להיתר, ועד היום הזה במאה שערים אומרים שהוא לא הסכים.
אז
הרב אלישר,
זה לא
מוזכר
בשום שאלות?
שום אדם לא מכר את השדה.
לא, הרעיון,
אף אחד לא חשב על זה. הרב אלישר הוא הראשון שעשה את זה.
זה באמת
נעייתי.
זה לא
נעייתי,
זה אם אני לא הייתי יודע, הייתי אומר שזה בדיחה מבזית.
לא, קודם כל, מבחינה משפטית דברים כאלה קיימים. יש דבר כזה, כשאתה קונה, למשל, כשאתה קונה קרקע בארץ, אוצרות הטבע הם לא שלך. לא שלך. נפט מתחת לשדה שלך זה לא שלך.
אתה לא יכול לבדוק בהם
אצלך. גם אצל ארכיאולוגי זה לא שלך, מה?
אצל שמי? נניח שאני קניתי
בארצות הברית, כשחיפשו את הנפט בטקסס וזה, אז באמת כן היה של האדם.
פה המים שייכים למדינה. אני קניתי אחוזה עצומה, כמו בארצות הברית, כמו בטקסס, ומצאתי שם נפט. זה לא שלי?
לא, זה של המדינה, כתוב בפירוש, יש חוק.
זה לא חוקים.
בסדר, אבל אני יכול לאסור לאנשי מדינה להסתובב בשטח שלי, זה שלי, אז מה שבפנים זה שלכם.
אבל זה יכול להיות, יכול להיות שתסתדרו, כלומר תסתדרו לחפור בנהרה, זה משהו אחר.
זה עשו בירושלים העתיקה, זה מבלגיה, האיש שעשה בקומה, הוא הכניס מיליון דולר כדי לפתח על חילון.
אגב, עשו גם חוק, מעניין, אחת הקושיות של החזוני זה הייתה הקושיה שלך. החזוני שאמר, מה מועילה המחירה כיוון שהיא לא רשומה בטאבו. אם זה לא רשום בטאבו, אז זה צחוק. אז עשו חוק השמיטה בכנסת. חוק השמיטה שקובע שעל פי החוק הבעלות עוברת לערבי שקונה את האדמה גם אם זה לא רשום בטאבו. זה חוק בכנסת. מה אתה רוצה יותר מזה?
כל הלישית יש בעיה עם זה, גם במחירת חמץ וגם בכל זה. אני חושב שזה בעיה, אבל מצד שני אני אומר,
קודם כל יש באמת מידת חמץ, כאלה שלא מוכרים, הגאון מבילנה התנגד למחירת חמץ. הרי מחירת החמץ מאוד מעניין, זה מוזכר בתוספתא הראשונה, מחירת החמץ, אבל מוזכר בצורה מאוד מוזרה. מדובר על יהודי שנמצא בספינה ושהחמץ שלו רחוק, אין לו שום אפשרות לבאר ולא כלום, יש לו רק כמה גויים איתו. אז התוספתא אומרת שהוא מוכר לגוי.
איזה חמץ?
מה? כן, יש לו חמץ בבית, בכל גבוליך, אסור שיהיה לו חמץ. אז הוא מוכר לגוי לא על מנת להחזיר, אבל תוספת אומרת רק הוא מוכר וזהו.
היא לא מציינת
את זה שהוא מחזיר את זה. ברור? ברור שלא. כלומר זה שמחזירים זה גם כן חידוש של הדורות המאוחרים.
יש בכלל דיור, איך אומר לו שהוא מוכר? רק תוכלי לו שלא ירמז לו
שזה מנת להחזיר,
כי אז
זה הערמה. כן, אז באמת מה שעושים, פעם שמעתי את הערבי שקונה את החמץ של המדינה, זה עורך דין בירושלים. אז הוא הסביר, אז שאלו אותו, אתה מחזיר את זה אחרי פסח? הוא אומר, אני אשקול. לא, הוא פשוט, הוא עורך דין, אז הוא מבין במשפט, הוא אומר, אני אשקול. מה השיקול? מה השיקול שלו? הוא אומר, כי הוא יכול או להחזיר את זה, או לשלם 350 מיליון שקל. אז הוא יעשה, בסוף פסח הוא יעשה חשבון, אם כדאי לו יותר ככה.
סעודיה תקלו מסוים.
לא, זה אפשר.
העיקר לבקר
ביד השם. כן.
מה זה
גם ביד השם?
איך
אנחנו מבקרים ביד השם? מה, שערי חוץ מבקרים ביד השם בכלל? רק נשיאים ורשם. טוב, אגב, יש בהגמרה על הפוסבול, כן? פוסבול לשמית הכספים, אגב, עוד מעט צריך לעשות, כן? מה? אין לכם מפסים?
חלקו,
חלקו, כן. יש תופס שהרב מרדכי אליהו עשה, מאוד יפה, כן, על פי הרב חזן בעל חקרי לב. בשביל הכספים, אז הגמרא אומרת, מסכת גיטין, אמר שמואל, היי פרוס בלה, עול בנה לדיינת. הפרוס בול הוא עלבון לדיינים.
אם היה לי כוח,
הייתו... כן, כלומר, כי הוא אומר, אז צחוק עושים מדברי תורה, אי אישר חלי אבטינה, אם היה לי כוח הייתי מבטל אותו. אומרת הגמרא, איזה כוח יש לו? איזה כוח מדבר? כוח של הלל, כי הלל הוא זה שתיקן. אם הייתי חזק כמו הלל או יותר מהלל, הייתי מבטל את הפרוסבול. איזשהו ידיד שהוא רב בחיננית ב', וכשהייתי במילואים אז ביקרתי אצלו, בדיוק עסק בסוגיית הפרוסבול, והוא ניסה למצוא כל מיני דרכים כדי לפתור אנשים מלכתוב פרוסבול. כלומר, שרק באופנים מיוחדים האדם יהיה מחויב ממש לכתוב פרוסבול, ומי שיכול, הוא רצה להגיד שגם פנקסי צ'קים לא צריך, כל מיני דברים, גם הקרנות. אז אני הצעתי לו משהו אחר, שידפיס פרוסבול מיוחד, שכתוב עליו בגדול, אולבנה דדיינה. כן? אלבון הדיינים, ואז יהיה פרוסבול. טוב. אני חושב שזה לא בסדר, אבל תעשו. אגב, להבין כמו שהרב זיני גם עושה. הוא סובר ששמיטה מן התורה בזמן הזה, ואף על פי כן צריך לסמוך על יתר השמיטה, כי זה כמו מכירת חמץ. כי יש דעה שאומרת שכל האפשרות למכור את האדמות בשמיטה זה בגלל ששמיטה שלום וברכה בזמן הזה מדי רבנן. אבל אם מי שסובר ששמיטה בזמן הזה דאורייתא, אז יהיה בעיה לעשות את היתר השמיטה, היתר המחירה. הרב זיני אומר, גם הרב יוסף אגב אומר גם את זה, שגם אם זה היה מדאורייתא זה לא משנה, כי זה כמו מחירת חמץ. טוב.